הגג בוורסאי לא קרס מכשל הנדסי, הוא קרס מהתנהלות שזה רצון של הפוליטיקאים, כי רק אם יש לך מערכת לא ברורה, אז המחרים של הפוליטיקאים יכולים להתנהל בה ולייצר קומבינות. כי אם המערכת הייתה 100% סגורה, אז לא היה גם אחריי.
ברוכים הבאים למרקרים, פודקאסט סוף השבוע של דה מרקר. ההזדמנות שלכם לקחת פסק זמן ממחזור החדשות היומיומי ולצלול איתנו לאנשים, לאירועים ולרעיונות שמאחורי החדשות. כאן באולפן איתכם כמדי שבוע, ענת ג'ורג'י וגיא רולניק. שלום ענת.
שלום גיא.
שמענו בפתיח את ישראל דוד, ממלא מקום יושב ראש איגוד המהנדסים לבנייה ולתשתיות.
אתה יודע גיא, ביום שישי שעבר, כשככה פתח את הטלוויזיה ונחשפתי לתמונות הקשות מהר מירון, זה לקח אותי 20 שנה אחורה לאסון אחר, לאסון ורסאי, שבו קרסה רחבת הריקודים באולם ורסאי במהלך חתונה, והביאה למותם של 23 בני אדם. הייתי אז כתבת תשתיות צעירה, ובבוקר שאחרי האסון, זה גם היה ביום שישי, נשלחתי על ידי מי שהיה אז ראש מערכת החדשות בארץ, רונן זרצקי, לבית של אלי רון. אלי רון היה ממציא שיטת הפלקל, שממנה נבנתה הרצפה. ורון היה מבועל ונסער באופן טבעי, מניין ההרוגים עלה מרגע לרגע, התמונות הקשות מזירת האסון נחשפו, והוא הבין שמהר מאוד יגיעו אליו. אז כדי להסיט את האש ממנו, הוא הוציא מהספרייה אלבום תמונות גדול, והראה לצילומים של 5 מקרים נוספים שבהם קרסה תקרת הפלקל. רון עשה את זה, הוא חשף את המקרים, כי הוא רצה להראות שברובם לא היו נפגעים בנפש, למעט אולי מקרה אחד, ולכן אי אפשר להטיל את האשמה במקרה של אסון כל כך גדול רק עליו. בפועל הוא הצביע על הנורות האדומות שהבהבו בעוצמה במשך שנים כנגד שיטת הבנייה שאגב ושיווק, תוך שהרשויות מתעלמות. יחד עם זאת הוא צדק, הוא בוודאי לא היה השם היחיד. נזכרתי בזה השבוע, שוב לנוכח המראות הקשים מהמחדל שהוביל לאסון בהר מירון, כי אמנם מדובר בשני אירועים שונים לגמרי, אבל הם חולקים תכונות משותפות. בשני המקרים כולם ידעו על הסכנות והתעלמו. בשני המקרים תרבות הסמוך הגגה ואיתה הדר תכנון, הפיקוח הנדרש והבקרה.
כן, אז אסון ורסאי ענת נבע משילוב של תרבות החפיף בישראל בענף הבנייה, אבל בעיקר יחד עם רגולציה כושלת ופוליטיקאים שיש להם במידה רבה אינטרס לשמר את המצב הקיים, כמה שזה נשמע אכזרי. האסון במירון הוא למעשה כמעט כישלון ידוע ומראש ומתוכנן. המערכת הפוליטית בישראל בעצם מאפשרת לחברה החרדית במובנים מסוימים לחיות כאוטונומיה. זה שיווי המשקל בפוליטיקה הישראלית כבר זמן רב. בקורונה ראינו חלקים בתוך החברה החרדית שמעדיפים אוטונומיה לפעמים על פני בריאות. ועכשיו אנחנו אולי רואים גם מקרה של אוטונומיה במחיר של סיכון בחיי אדם. אבל אם אנחנו מסתכלים בצורה יותר רחבה, אנחנו רואים שזה לא עניין של החברה החרדית. אנחנו רואים את זה באסונות קודמים שהיו כאן, למעשה מאז קום המדינה. וכמו היום, גם במקרה של אסון ורסאי, היו כמובן מיד קריאות להקמת ועדת חקירה ממלכתית שתבדוק את האירועים, תצביע על הכשלים ותגבש מסקנות לביצוע. ובאמת הוקמה אז ועדה כזאת, ועדת השופט זיילר, ותכף נראה, נדבר עליה ונראה שלמרות מסקנותיה הברורות, הרבה עדיין לא נעשה. לא רק שלא הוקמה עדיין ועדת חקירה למקרה של מירון, אלא שבאופן מדהים, בימים האחרונים אנחנו רואים שאפילו לא החלו גם החקירות של כל השרים, הפקידים והמעורבים באסון במירון. אנחנו עוד מעט שבוע מהאירוע, ואני שואל, למה מחכה המשטרה? היא מחכה שאנשים יתאמו עדויות, שישמידו ראיות? מה שיותר מטריד הוא שגם אם תוקם ועדת חקירה, וגם אם ישולמו פיצויים, אני עדיין חושש שהמבנה והנורמות של המערכת הפוליטית בישראל לא ישתנו בשנים הקרובות. ייתכן שהאסון הבא הוא רק עניין של זמן.
נכון, גיא, דיברת קודם על הפיצויים. באסון ורסאי 380 בני אדם נפצעו. הם היו צעירים, מבוגרים, שנפגעו בנפש ובגוף. ואחרי שככה אספו את השברים וביקשו לקבל פיצוי, רצו לשקם את חייהם, אלא שרשויות החוק התמאמאו, הרימו הרבה מאוד קשיים בדרך, והכסף, באופן שערורייתי, החל לזרום רק 16 שנה לאחר מכן. עד היום למעשה יש עדיין מי שממתין לכסף. פיצוי נועד לשקם. עבור רובם, חלקם אגב נפטרו לפני שהם קיבלו את הכסף, הוא הגיע מאוחר מדי. האם הגורל של פצועי מירון יהיה דומה, יהיה שונה? האם כמו שאתה אומר, ועדת החקירה לא תצליח לחולל שינוי מהותי בתוך מערכת היחסים שבין החרדים למדינה? כדי לענות על השאלות הללו ולבדוק את הקו שמחבר בין ורסאי למירון, הזמנו לאולפן שלושה אנשים שמכירים את הנושא מקרוב. עורך דין דוקטור אסף פוזנר, שייצג 290 מתוך פצועי ורסאי, חוקרת האסונות דוקטור ענבל בלאו מהפקולטה למשפטים בקריה האקדמית אונו, שגיבשה מודל במימון משרד המדע שייתן מענה לכל אירוע בישראל שכולל נזקי גוף המוניים, ולאחר מכן יהיה פה המהנדס ישראל דוד, סגן יושב ראש איגוד המהנדסים לבנייה ותשתיות. פרסומת אחת ונתחיל.
נוהרים לקלפיות, רבים במליאה, חוסמים כבישים, צרים על בלפור. החברה הישראלית היא חברה פוליטית, מאוד. אבל על מה בעצם כולם רבים? מפלגת המחשבות, פודקאסט חדש מבית אביחי, עושה זום אאוט מאירועי היומיום וצולל מדי שבוע אל הרעיונות הגדולים שמעצבים את הפוליטיקה הישראלית. הצטרפו לדוקטור מיכה גודמן ואפרת שפירה רוזנברג במסע אל האידיאולוגיות שמתחת לפני השטח. עכשיו, באתר בית אביחי ובכל פלטפורמות הפודקאסטים המובילות.
שתי השאלות הראשונות שלי הן אליך, אסף פוזנר. אני אתחיל בשאלה מאוד טכנית. האם אתה יכול לספר לנו על ההשכלה שלך, על הניסיון שלך ועל ההתמחות שלך?
אני עורך דין עכשיו מזה 37 שנים. מייצג גופים לרבות פו בונו, כולל לשכת עורכי הדין, כולל גופים ציבוריים אחרים. ואני הצגתי החל משנת 2001, כבר מ-2001, את נפגעי ורסאי.
כן, ומתי התחלת להתעסק בנזיקין בעצם לתוך הקריירה שלך, של עריכת דין ומשפטים?
אני הגעתי לנזיקין די בטעות, אבל כבר בסוף שנות ה-80 אני הצגתי בתיקי נזיקין, בעיקר רשלנות רפואית. כבר ב-1992 אני לימדתי רשלנות רפואית באוניברסיטה העברית, והייתי חבר ועדת השופט קלינג, ועדה ממלכתית על נושא של האחריות הרפואית.
אז תראה אסף, אני לא עושה כאן כמובן חקירה שלך, הסיבה ששאלתי את זה היא כמובן, היא שעורך הדין עמית חדד, שהוא עורך דין פלילי, עורך הדין של ראש הממשלה, בתיקים הפליליים של ראש הממשלה, תיק 1000-2000 ו-4000, הוא זה שמונה על ידי הרבנים לייצג את משפחות הנהרגים באסון המירון. והשאלה שלי היא, האם זה לא נראה על פניו דבר מאוד מוזר, שעורך דין של פלילים, שהוא במקרה עורך דין של ראש הממשלה, הוא זה שמייצג את הנהרגים?
אני לא רוצה להגיד מוזר, אבל זה מפתיע. זאת אומרת, הקבוצה של האנשים שעוסקים בנזיקין, והקבוצה הבחירה של אנשים שעוסקים בנזיקין, וקבוצה מאוד מצומצמת של אנשים שגם עוסקים בנזיקין וגם מלמדים נזיקין. הקבוצה הזאת היא ידועה, והיא לא כוללת את עורך דין עמית חדד. האם הוא מתכוון לטפל בזה בעצמו, או לא מתכוון לטפל בעצמו? אני יכול לבוא ולהגיד שהנושא של נזקי גוף הוא נושא מורכב מאוד. לבוא ולהגיד, המחשבה שאני שמעתי השבוע שמישהו אומר, כאילו תלכו לסיוע המשפטי וכולם יקבלו אותו דבר, היא ממש לא נכונה. זה צריך מומחיות. האם הוא יכול להיות אוטודידקט ועם עזרה לבוא ולמעשה להופיע? אני לא יודע, אני לא מכיר את המתחדד, אבל הוא לא מהמיליה המצומצם הזה.
כן, זה נראה לי כאילו שיש פה איזה מין עסקה כזאת, שקודם כל שלוקחים מישהו שמקורב לראש הממשלה, ואולי גם מקורב לממשלה, אז אולי באמת הוא יצליח להוציא הרבה מאוד כסף ללקוחות שלו. ומצד שני, עולה על הדעת שהלחץ הגדול ביותר לבירור האמת היה יכול להגיע מעורכי דין שמייצגים את המשפחות, ואולי יש כאן איזה מין עסקה פוליטית של כסף תמורת זה שלא תהיה כאן חקירה עמוקה.
אופטימי מאוד מי שחושב שהקשר לראש הממשלה יניב פיצויים יותר גדולים. זה מערכות אחרות לגמרי. נכון שהן משפיעות מאוד, אני אמרתי כבר כמה פעמים בוורסאי, שאני חושב שאם לא עלינו היה נופל מלון או אולם אירועים בצפון תל אביב, שאנשים היו מקבלים פיצוי יותר מהר. אבל המערכות של הוויכוח של האם משלמים כסף או לא משלמים ומתי משלמים וכמה משלמים, הן מערכות נזיקיות, הן שונות לחלוטין. המערכת השנייה היא מי אשם. אני חושב שהמערכת של מי אשם במקרה הספציפי הזה היא די מנותקת מנושא של הפיצויים. בכל מקרה, ברגע שיהיה זריקה על אחד מגורמי הממשלה, אז המדינה תצטרך לבוא ולשלם באחריות נזיקית באופן מלא, ולכן אני חושב שיותר הניסיון לבוא ולהגיד אני בשם ראש הממשלה, הוא ניסיון להסיט את הדיון בוועדת חקירה, ששם קובעים או עשויים לבוא ולקבוע מישהו אחראי, אולי אצל מבקר המדינה, אם הוא יועיל בטובו לבוא ולהצביע על מישהו אחראי, וודאי בהליכים פליליים ששם האחריות היא אחריות אישית, וזה לא משנה, זאת אומרת, אם אני במשרד הפנים, אז, ומישהו יתרשל משרד לענייני דתות, אז אני אצא נקי לגמרי. יכול להיות שעמית חדד, שהמומחיות שלו היא בדין הפלילי, הוא בא לצורך הדבר הזה דווקא, ועל הדרך הוא בא ונכנס, איך אומרים, שם את הרגל בדלת על ידי הניזוקים.
אז ענת הזכירה שאנחנו 20 שנה לאסון ורסאי, אולי תספר לנו איזה פיצוי קיבלו משפחות אסון ורסאי?
נפגעי אסון ורסאי קיבלו בסופו של דבר מאות מיליוני שקלים.
בוא נעשה קצת סדר במספרים, אתה הצגת כמובן כאמור 290 מתוך 380, כן. כמה מתוכם קיבלו פיצוי? כולם קיבלו פיצוי החל מ-2017.
כן, כולם קיבלו פיצוי מ-2017 טיפין.
כמה לא קיבלו עד היום?
עד כמה שאני יודע, בספירה האחרונה בלקוחות שלי זה משהו סביבות 15 אנשים.
ש-20 שנה אחרי האסון עדיין ממתינים לפיצוי?
כן, גם האנשים, עוד פעם, אנחנו מדברים 20 שנה באופן אקראי כמספר עגול, כן. אבל גם מישהו שקיבל אחרי 19 שנים, 18 שנים ו-17 שנים, אני לא חושב שצריכים למחוא כפיים לדרך הפיצוי.
ברור שהוא לא יוכל כבר כנראה להשתקם. כמה מתוכם, אם בכלל, לא בחיים?
כמה עשרות. כמה עשרות, זאת אומרת, אנשים...
שקיבלו את הכסף אחרי שהם כבר היו...
כן, שאנחנו מדברים בעזבונות של אנשים. אמרתי, בואו תיתנו את הדבר הזה באופן מהיר, ויודו לכם, אתם תשלמו פחות ויודו לכם. המדינה באה ואמרה, נציגי המדינה באו ואמרו, אנחנו מפחדים מהתקדים שזה יגרום. אני לא חושב שאפשר להתייחס לאסונות המוניים במונחים של תקדים. ואם אני צריך את הדוגמה הטובה ביותר, זה הקורונה. הקורונה לא באו ואמרו, אוי, אנחנו מפחדים שיהיה תקדים ושיהיה מחר וירוס אחר או אירוע אחר, ולכן לא נפצה ונשאיר את כולם לגבוה ברעב.
אם אתה בכל זאת מבודד את מה שגרם לעיכוב המשמעותי, זה בגלל האופן שבו התנהל, זה בגלל שכמו שאמרת, הם לא היו מאורגנים וגם לא היו חזקים.
כמו שאירוע ורסאי ואירוע מירון, איך אומרים? יש הרבה טבחים, נכון? שאומרים שהכישלון יתום, אבל פה יש הרבה מאוד אבות לכישלון הזה. אז אני צריך לבוא ולהגיד שצריך שילוב בין הדברים. הדבר הראשון, החריג הראשון היה ההתמשכות של חקירה בהתחלה של המדינה, זה לקח כמה שנים, והם תפסו מיד את כל החומרים ואי אפשר היה לבוא ולהכין את התביעות. אחרי כן זה היה הרצון של מערכת בתי המשפט לאגום את כל הנפגעים, זאת אומרת לחכות עד שכל כולל טרמפיסטים יבואו ויעלו על התביעה הזאת. ואחרי כן יש דברים שהם פשוט לא מובנים לי, זאת אומרת, אני יכול לבוא ולהגיד שני גורמים, דבר ראשון, היו עיכובים בבית משפט שקשה לי לבוא ולהסביר אותם, ואני יכול לבוא ולהגיד שגם המדינה עיכבה את הדברים ללא שום הבנה לאנשים ולאוכלוסייה שצריך לשקם. אני אתן דוגמה אחת, כאשר היה ברור שהולכים לבוא ולשלם, אז המדינה רצתה קודם לדעת כמה ישלמו באופן כללי, לפני שהיא באה ומחליטה...
לראות אם יש לה מספיק כסף ביתרת עוש?
אני לא יודע, זה בדיוק העניין. הרי המזיק לא יכול לבוא ולהגיד, אוי, אני פגעתי בך, אבל אין לי תקציב עכשיו, אם אתה יכול בעוד שנתיים, אני בדיוק יהיה מוכן, אז היא פתח לי תקציב.
לחוץ כרגע.
אבל זה בדיוק מה שהמדינה עשתה. ואיך היא עשתה את זה? היא עשתה את זה א' בזה שהיא נלחמה בזה, שבית המשפט יבוא ויקבע את האחריות, כיוון שאז היא כבר לא היה אפשר לעשות את זה, ובמשיכות בכל מיני דברים כאלה ואחרים, ומתוך ידיעה שבתי המשפט הם סלחנים כלפי המדינה, לא נוקטים באמצעים חדים כלפיה, וגם אחרי כן, כאשר כבר נפסקים סכומים, למרבה הצער אי אפשר לפתוח בהוצאה לפועל כנגד המדינה.
ענבל, את חוקרת את האסונות ההמוניים האלה, חקרת אותם בדוקטורט שלך, בוא תקחי אותנו ל-29 ביולי 1954, מטוס פייפר מתרסק על קיבוץ מעגן, ו-17 איש נהרגים.
אז נכון, אז זה בעצם היה אסון ההמוני האזרחי הראשון שאירע בישראל, ומדינת ישראל הייתה צריכה להתארגן על איך היא מטפלת בנפגעים, אבל גם בחלוף זמן על בעצם על הפיצוי של אותה קבוצה. וכאן אנחנו רואים איזו התנהלות מאוד מאוד שונה מדברים שאנחנו מכירים היום, כמו פניות של הנפגעים בהתחלה מאוד אפולוגטיות אל המדינה, במצב שיש בהם פגיעות מאוד מאוד קשות, גופניות, במכתבים אולי אפשר לעזור, מכתבים אישיים אל ראש הממשלה, ואין כל שיח בשלב הראשוני על בעצם על איום בתביעה או פיתוח של מנגנון פיצוי. לצד כל זאת מוקמת ועדת חקירה ממלכתית שבודקת בכלל את השאלות של האחריות, אבל לא עוסקת שום דבר בשאלות הפיצוי. ובעצם בסיומה היא אומרת שהיו במילים פשוטות, היו הרבה פשלות, אבל אין בעצם אחראי, והנפגעים צריכים, מוצאים את עצמם בפני שוקת ריקה, והם נאלצים מפה לראות איך הם מניעים את ההליכים של הפיצוי, ושוב הם עושים את זה בצורה מאוד אישית, כותבים מכתבים אישיים ובחזרה מקבלים מכתבים אישיים, עד ששתי נפגעות מאוד מאוד קשה, לא יודעות מה לעשות, ובצר להן הן פונות בתביעה לבית המשפט, והמדינה אומרת, עכשיו אנחנו עוצרים את הכל, ואני מקימה מעין מנגנון שנקרא מנגנון פיצויים בין ממשלתי, ועדה בין ממשלתית, שתבחן את סוגיית הפיצויים לנפגעים, ובעצם עוברת ובודקת מה הפיצויים שמגיעים לנפגעים, ופונה לקבוצת נפגעים ושולחת להם מכתבים ואומרת, כל מי שנפגע, אנא פנו אליי. וכאן קורה משהו מאוד מאוד מעניין. אנחנו רואים תופעה של העמדת המדינה לפני הפרט.
שאנשים שרצו לוותר על הפיצוי.
כן, שממש כותבים מכתבים אל הוועדה, אנחנו אמנם נפגענו, אבל אנחנו יודעים שמדובר במדינה ענייה, ושום דבר כאן לא נעשה בזדון, ולכן אנחנו מוותרים על זכות הפיצוי שלנו, ובעצם בסיבוב ראשון של הוועדה הזאת, נקבעים פיצויים ממש למספר נפגעים בודדים, וגם אחרי הקביעות האלו לא משולם הכסף, ומוקמת עוד ועדה, שחותכת הפיצויים ב-50%, ובסופו של דבר הנפגעים מקבלים את הפיצוי, אבל כאן אנחנו רואים את זה בצורה מאוד מאוד חזקה, את האלמנט של הקולקטיביזם והעמדת הזכויות של המדינה והעדפתן על פני זכויות של
הפרט. אבל אחרי זה בעצם זה התחיל להתפצל, ואני חושבת שאם יש משהו שאפשר אולי להקיש ממנו, זה דווקא אסון המכבייה, שבה נהרגו 4 בני אדם ונפצעו 69, ובעצם הופעל מנוף לחץ על המדינה מצד ממשלת אוסטרליה, אנחנו לא נגיע למכבייה הבאה, אנחנו נפסיק את התרומות, שהיו הרבה מאוד כסף, ובאמת הפיצויים הגיעו מאוד מהר. וכשאת מעמידה...
למזלם הייתה אולימפיאדה באוסטרליה בסמוך לזה.
נכון, היו
עוד פחות. אני חושבת שגם התרומות שם היו...
כן, היו... נכון.
אני רוצה לשאול אותך, בעניין הזה, בין ורסאי למכבייה, מה הולך להיות במירון, אם את מסתכלת על אוכלוסייה לא מגובשת ומוחלשת, לצד אוכלוסייה שבאמת יש לה מנוף לחץ על המדינה?
אז בעצם במכבייה דובר בקבוצה מאוד מאוד חזקה, עם תודעה משפטית מאוד חזקה, שממש בתוך חודשים ספורים כבר הגישה תביעות קבוצתיות לבית המשפט, וכבר ב-2002 הסתיימו הליכי הפיצויים. זאת אומרת, זה במהירות צי. ואם אני אתייחס למה שאמר אסף מקודם, בעצם כאן בית המשפט, מתוך הבנת הסיטואציה, פעל במנגנון מהיר לפשרה. הוא אמר, אנחנו שמים כרגע את האחריות בצד, בואו נדבר על פיצויים. נסגור פיצויים, נפגע, נפגע, אחר כך נדבר על אחריות.
בדיוק מה שהם לא עשו בוורסאי.
כאילו אמר, בואו כרגע, בואו נעשה איזו חלוקה מסוימת, גסה בין המעבלים הפוטנציאליים, כולל המדינה, למרות שאני יודע שאת לא מעבלת, אבל בואי, תני כסף ושים יד בכיס, כי יש כאן נפגעים שזקוקים לפיצוי, ומהר מאוד התחילו...
מה את חושבת שיהיה במירון? אנחנו כבר יודעים בעצם שהם מתנהלים כגוף אחד, הם לקחו כמובן, כמו שגיא אמר, את עמית חדד, הם כבר אמרו שהם רוצים לראות אולי בוורסאי סוג של תקדים בחלק מהמקרים, יש פה מנוף לחץ מאוד גדול, כמו שאסף אמר לי השבוע, מנוף לחץ שאולי הוביל למחדל, שבסופו של דבר הוביל לאסון, אבל במקרה הזה הוא ישחק לטובתם.
אז מנופי לחץ הם בעצם זרז לקידום מנגנוני פיצוי. אנחנו רואים את זה לא רק באסונות חד פעמים, אלא גם באירועים רבי נפגעים אחרים. כמה שיותר מהר מופעל לחץ, וכמה שיותר מהר קבוצה מסוגלת לשיים את מה שקרה לה כעוול, ככה המנגנון הפיצוי הוא יותר מהיר וגם הוא יותר גבוה. אני רק אגיד, ממש במילה לגבי המכבייה, הייתה נפגעת אחת ישראלית, הבחורה שנשאת הדגל, והיא קיבלה פיצוי יותר נמוך ביחס לאחוזי הפגיעה לעומת אוסטרלי, ובבית המשפט שבפרוטוקול אומר העורך דין שלה למה אנחנו מפלים אותה, אז אחת ההצדקות לכך שהיא מקבלת פיצוי יותר נמוך, זה שאנחנו ישראלים ואנחנו קמים בבוקר ואנחנו רגילים שאוטובוסים מתפוצצים ורגילים לפיגועים לעומת קבוצה מאוסטרליה שבאה והיא בשוק שקורה כזה דבר. יש כאן מנגנון לחץ רב, ולמרות שמדובר בקבוצה שהיא חלשה מבחינה כלכלית, הלחץ הפוליטי לדעתי יביא מהר מאוד למנגנון פיצוי. כבר שמענו, קראתי בעיתון, שרוצים לקדם חוק, הצעת חוק בדומה לאסון ורסאי, לפחות לפיצויים מהירים, עד שיגיע ההליך של התביעות הנזיקיות.
ענבל, שאלה אחרונה, מההיסטוריה שאת חולקת איתנו פה של האסונות המוניים, אולי הדבר המטריד ביותר הוא, שאנחנו חוזרים ל-1954, הוא שאנחנו רואים שהאי-לקיחת האחריות היא בעצם כבר תבועה ב-DNA שלנו, כבר שהמדינה הייתה בת שש.
נכון. אז בעצם אם אנחנו מסתכלים על כל האסונות שירו במדינת ישראל, אין נטילת אחריות במובן המשפטי. כן, בכל האסונות המדינה הכניסה יד לכיס ואמרה אני אשתתף, והסבריה היו כי אני מדינה סוציאלית ואני באה ונכנסת מתוך אחריות מוסרית, אבל שימו בצד בבקשה את האחריות המשפטית. גם כאשר היא מתווה פיצויים באמצעות חוקים, כמו חוק הגזז, את חוק הפוליו וכדומה, היא לא מדברת על אחריות, היא מדברת רק על פיצוי, והמנגנון הוא אחריות ללא אשם.
אף פוליטיקאי לא התפטר, אף פקיד לא פוטר.
היה לך פוליטיקאי, היה לך פוליטיקאי שאמר בדיוק את זה השבוע, אני אחראי, אני לא אשם.
זה בדיוק הנוסחה של אני לא לוקח אחריות לפי דיני הנזיקין או לפי הדין הפלילי.
אז אוחנה ממשיך מסורת מאז 1954.
תודה רבה, ענבל, תודה רבה, אסף.
עכשיו באולפן איתנו ישראל דוד, ממלא מקום יושב ראש איגוד המהנדסים לבנייה ולתשתיות. שלום ישראל.
שלום וברכה.
שלום ישראל.
היי ענת.
אז ישראל, לכאורה נראה ששני האסונות האלה, אסון ורסאי ואסון המירון, הם כל כך שונים, אבל אתה, אני מבין, דווקא רואה בהם קווי דמיון מטרידים.
תראה, יש קווי דמיון בכמה אספקטים. יש קודם כל באספקט אולי הרכילותי, באסון ורסאי השתמשו בתקרת פלקל. לשכת המהנדסים בזמנו, עוד בשנת שנות ה-90, שלחה מכתב למנכ״ל משרד הפנים, שהיה אז בחור צעיר ונמרץ בשם אריה דרי, והודיע לו שתקרת פלקל היא שיטת בנייה מסוכנת. זה היה לדעתי לקראת תחילת שנות ה-90. בשנת 95 משרד הפנים אכן הוציא הודעה שתקרת פלקל היא תקרה מסוכנת, לא על ידי אריה דרי, אריה דרי אז כבר לא היה במשרד הפנים. והיום אנחנו שומעים שבכל זאת גם באירוע במירון, באיזושהי צורה אריה דרי מעורב בזה. אז יש איזשהו קשר של אריה דרי מלפני, משנות ה-90, עברו מאז 30 שנה, וזה הקשר אולי הפיקנטי הריכולותי. לגבי הצד המקצועי, אז בהחלט יש קשר בשני האירועים. אנחנו רואים עוד פעם בעצם אירוע שהוא לא מתנהל על פי כללים סדורים, בצורה מקצועית, על פי נועלים שקיימים. לידיעתך, יש תקן לנושא של אירועים ציבוריים שנערך כתוצאה מהאסון שהיה בערד, שזה משהו עוד שזה היה לפני ורסאי, וכל האספקט המקצועי שקשור באירועים, שקשור בבטיחות של מבנים, לא מיושם, לא מתקדם, נמצא עשרות שנים אחורה, יש תקנות ותקנים לפני 40 שנה, לפני 50 שנה, ושום דבר לא מוסדר בעניין הזה, וגם אם זה מוסדר, זה מוסדר באופן חלקי, לא מלא, עולם כמנהגו נוהג.
הפעם האחרונה שדיברנו, אנחנו בעצם מדברים כל אסון, מה שנקרא,
כן.
היה אחרי אסון ורסאי, ואז באמת אחד הדברים, או הדברים שעליהם דיברנו, היה הכאוס שיש בענף הנדלן, ואז בעצם בענף הבנייה, בעצם כל שיטת החפרים והסמוך וכל זה, ואז הוקמה ועדת זיילר, ועדת החקירה הממלכתית בראשות ורדי זיילר. הוא המליץ בעצם לעשות המון שינויים בענף, בין היתר להקים גוף אחד שיכלול את הכל, וגם לעשות איזה קוד של חוקי בנייה שיהיה בהם אחידות, כי היום יש בעצם הרבה מאוד חוקים שהם נוגדים אחד, שהם סותרים אחד את השני. 15 שנים עברו מאז שוועדת זיילר בעצם מגישה את הסיכומים שלה. אולי תספר לנו כמה דברים טובים קרו מאז.
טוב, קודם כל ועדת זיילר סוף סוף עשתה עבודה יסודית, ישבו שם אנשים מאוד מכובדים, רציניים, והיא הסתכלה על הכאוס ובעצם הגדירה את ההתנהלות של ענף הבנייה כמעגל שוטה. והיא ראתה את הכאוס שקיים ביחס להתנהלויות של ענף הבנייה בעולם, ומאז עברו 15 שנה והדברים משתנים. ובעצם היא באה ואמרה, אוקיי, כדי להסדיר את מה שקורה בענף הבנייה צריך לעשות 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. אבל לא צריך לעשות 1 או 3, אלא אם אתה רוצה להסדיר, זה כמו לבנות בניין, אתה צריך לעשות יסודות ועמודים ותקרות וגגות וזה, ואז אתה יכול בעצם להסדיר את ענף הבנייה. ובאמת היה לה, לוועדת זיילר, היו המלצות כוללניות ב-360 מעלות, איך צריך להסדיר את ענף הבנייה. מפה עברו 15 שנה, אני יכול להגיד לכם שלא נעשה שום דבר מההנחיות שלהם, וגם מה שנעשה, זה נעשה משהו שהוא יותר פופוליסטי, שהוא גורם לדעתי יותר נזק.
הם הפריטו את מכוני הבקרה.
כן, נכון? אבל מכוני הבקרה, תראי, כדי שיהיה מכון בקרה, אז צריך לקבוע חוקים, כדי שמכון הבקרה ידע מה לבדוק. עכשיו, אם קוד הבנייה, שהוא אמר היה להיות הבסיס, גם ליצירת תקנים וגם בסיס להתנהלות, לא קרה איתו כלום, אז מה יעשו מכוני הבקרה מחר בבוקר? מה הם יבדקו אם כל הנושא של החוקים וכל הנושא של ההתנהלויות לא ברור, לא סגור, לא מוגדר? ולכן לא רק שהם לא יעזרו, אלא לדעתי הם יקלקלו, הם יעקרו את הבנייה, הם יעשו בירוקרטיה יותר חדשה, ובסופו של עניין, מאחר ואין הגדרה ברורה, אז כל הדבר הזה לא יצלח, והוא גם לא צולח, ומה שהיה זה גם מה שיהיה.
איפה אתה מזהה סכנות היום? איפה אתה יכול להגיד שבעצם עלול להתרחש האסון הבא?
תראי, אני מחלק את ענף הבנייה לענפים מסוימים, ויש את החצר האחורית של ענף הבנייה, שהיא דווקא מאוד רחבה. אני לא מדבר על הפרויקטים הגדולים של המדינה, או של חברות פרטיות, ששם מושקמים משאבים, מפני שיש איזו חשיפה כלכלית גבוהה.
כן, למרות שצריך לזכור שחניון שדניה סיבוס בונה...
קרס רק לפני שנתיים, שלוש.
לא, 4.5 שנים.
החניון קרס לפני 4.5 שנים, מעניין מאוד פשוט וברור. לקח 4 שנים עד שהפרקליטות עשתה שימוע למעורבים שחשבו שהיו מעורבים, ובסופו של עניין אחרי השימוע החליטו להגיש כתב אישום רק נגד שני גורמים שהם החליטו שהם אשמים באירוע, ועדיין המשפט לא התחיל. אפרופו הדיון שהיה פה קודם, שאני שמעתי אותו, אז שם מי שנפגע זה עובדי חוץ, זה אנשים של עובדים זרים.
שישה פועלים נהרגו ו24 נפצעו.
כן, ואין להם שום סיכוי לקבל את התמיכה של המדינה, כמו ש... לא עלינו, וכמובן אירוע עצוב, כמו שנפגעי מירון בסופו של דבר יטופלו מטעם המדינה. ואני חושב שכבר בסשן הקודם דיברתם למה, בגלל שיש קבוצות לחץ ויש פוליטיקה, ועובדה היא שכל כך מהר עשו יום אבל לאומי, ואתם מבינים את זה.
ישראל, שאלה האחרונה, תראה, בתוך הדברים האלה מעורבים שניים, שלושה סוגים של אנשים, יש את הפוליטיקאים, יש את האנשים ברמה המוניציפלית, ברמה של הוועדות, ברמה של הרגולטורים, ויש את המהנדסים עצמם. אתה היית עושה כמובן הפרדה בנושא של התרבות והנורמות בשלוש הקבוצות האלה.
בוודאי שכן. איך הפוליטיקאי האחרון שדיבר על כתב מירון, הוא אומר, אני אחראי אבל אני לא אשם. זאת אומרת, אולי הוא אחראי, הוא לא אשם, מישהו אחר יהיה אשם, עוד שבוע יהיה בכלל אירוע אחר, בחירות חמישיות, בחירות אישיות, הוא זז מתפקיד, מי זוכר בכלל שאריה דרעי היה מנכ״ל משרד הפנים לפני 30 שנה, שהוא קיבל התראה על תקרת פלקל, מי זוכר את זה? אני זוכר את זה, אבל אבל אף אחד לא זוכר את זה. אז זה הפוליטיקאי. הפוליטיקאי תוך שתי דקות יברח מהאירוע. לגבי הנושא של הרשות, אז גם הרשות עצמה, תלוי איזה רשות. אם זה רשות עצמאית, אם זה ראש עיר, אז ראש העיר הוא בסופו של עניין, הוא כמו פוליטיקאי. ואני במקרה מטפל באירוע של סגירת אצטדיון באר שבע, שהוא הוגדר כמבנה מסוכן, ואני הסרתי אותו, וראיתי את ראש העיר שלקח אחריות מלאה, והוא בעצמו אמר, לא מעניין אותי כלום, כל הלחצים, לא יפתח את האצטדיון עד שבעלי המקצוע לא יגידו לי שהכל פיקס, ואני לא מוכן לקחת סיכון אחד. וזו הייתה גישה שלא תמיד הגישה הזאת היא קיימת אצל הפוליטיקאים. לגבי המהנדסים, מאחר והמהנדסים יש להם אחריות אישית, ובסופו של עניין, אם אתה תסתכל מי ישב בבית סוהר, אז יש יותר מהנדסים שישבו בבית סוהר מאשר רגולטורים. והמהנדסים לא רוצים לשבת בבית סוהר, ויש להם אחריות אישית, והם גם רואים לעצמם גם איזושהי שליחות מסוימת. אז הם נמצאים, הם, הייתי אומר, החוליה הכי חלשה במערכת, וגם אם הם לא אשמים, הם יכולים לתלות את עצמם מאשמים, גם כסעירים לעזאזל, וגם מתוך זה שבתי המשפט שאמורים לדון בהם, באירועים האלו, בדרך כלל זה דיונים פליליים, יושב שופט שאין לו הבנה בהנדסה, הוא לא יוכל לקבל סיוע מומחה מטעם בית משפט, כי בדיון פלילי אין כזה אירוע, לפחות לא היה עד היום אירוע ששופט יכול לקבל ייעוץ הנדסי מיועץ חיצוני, מה שיש במשפט אזרחי, ומתקבלת איזושהי החלטה, והחלטה שמתקבלת, לא תמיד היא ב-100%, היא גם להיות ב-50%, ולכן המהנדסים יותר ויותר נזהרים ומלינים על זה שבסופו של עניין, כל האחריות בסוף מוטלת עליהם. בפועל.
ישראל, התרבות והנורמות והמקצועיות של המהנדס הישראלי, איך אתה משווה אותם למהנדס נניח האירופאי, הגרמני, הצרפתי, האמריקאי?
תראה, אני אגיד לך מה קורה. יש בשני אספקטים. אספקט המקצועי, המהנדסים הישראלים, הם ברמה מקצועית ששמה בכיס את כל המהנדסים בכל המקומות. מבחינת יצירתיות, מבחינת הנדסית. מבחינת רגולציה, מבחינת התנהלות, מאחר ואנחנו נמצאים בכאוס דחיקתי, רגולטורי אדיר, בתקנות שישנם, בתקנות הרישוי, בכל המערכות שישנם, אתה נמצא על מצב של סיכון מתמיד כל היום, מפני שהדברים הם לא ברורים ולא סגורים, לא יודעים מי אחראי ומה אחראי, והכל זה עניין של רולטה רוסית.
אתה קצת עושה להם הנחות, יש מהנדסים שחתמו על אישור התקנות בוורסאי ונכנסו לכלא, 3 מהנדסים, ויש מהנדסים שאישרו את המבנים במירון. זאת אומרת שלא כל המהנדסים נמצאים בסוג של מצוקה.
אז אני אגיד לך, אם את שואלת אותי כמהנדס, א', אני לא... אני טוען שבכל מקום, איך אמר רבין, יש עשבים שוטים, נכון?
כן.
אבל לגבי שני המקרים האלו, אני לא מסכים איתך ב-100%. אסון ורסאי לא קרס בגלל אירוע הנדסי. אסון ורסאי קרס בגלל שלקחו גג, שהיה מתוכנן ב-150 קילו למטר מרובע, והחליטו ללא היתר בנייה לצרף אותו לאולם. והחלק הזה של ה-150 קילומטר מרובע שהיה אמור להיות גג, מילאו שם 30 סנטימטר אדמה, שזה 600 קילומטר מרובע, ורקדו עליו, ובדיוק במקום הזה התקרה נפלה. וזה פשלה של עיריית ירושלים. תטעו את זה, ואחד מהאנשים שהיו בוועדת החקירה מהטכניון סירבו לכתוב על הדוח הזה, הוא כתב מכתב הסתייגות. ישב השופט משה גל לבד בדין, והוא שמע הרבה מומחים, והוא לא יכול לקבל את ההכרעה, ומאחר ומי ש... הוגדשת ואיתו אישום, אי אפשר היה לזכות אותם, אז הוא ישים את המהנדסים. עניינית המהנדסים, לגופו של עניין, לא היו הגורם של הפלוט.
דרך אגב, בוורסאי אף גורם ממשלתי לא קיבל אחריות, לא לקח אחריות, לא קיבל אחריות, לא הורשה.
מי שהיה אחראי על הדבר הזה, זה עיריית ירושלים, שהיה בזמנו אולמרט יוש העיר.
אבל הם לא הורשעו, לא הורשמו.
ולא רק שלא הורשמו, אלא אני לא רוצה לדבר על זה עכשיו בכל רם, ופעם תחקרו איך הדבר הזה התנהל, ותראו מה קרה שם, מבחינת ההתנהלות. לגבי...
רגע, ישראל, אתה לא תשאיר אותנו ככה עם רמזים לקראת סיום הפודקאסט, בוא תגיד לנו מה היה חלקו של דעתך של אהוד אולמרט בפרשת ורסאי.
יש דוח של אחד מוועדת החקירה, קוראים לו אריאל הנאור. שהוא היה חוקר במכון הלאומי לחקר הבנייה, והטיל את כל האשמה על עיריית ירושלים, ומירי גולן, שהייתה בזמנו, מי שהייתה ביחה, היא ביקשה שהדבר הזה לא יהיה בתוך הדוח, והוא כתב שהוא לא מסכים שהדבר הזה לא יהיה בדוח. ויש על זה עדויות, וזה הופיע גם במשפט.
אבל בעליהום למצוא את הבן אדם שצריך לתלות אותו בכיכר העיר כדי שימן יראו ויראו, פסחו על כל הליך, על כל דבר. הגג בוורסאי לא קרס מכשל הנדסי, הוא קרס מהתנהלות שזה רצון של הפוליטיקאים, כי רק אם יש לך מערכת לא ברורה, אז המחרים של הפוליטיקאים יכולים להתנהל בה ולייצר קומבינות. כי אם המערכת הייתה 100% סגורה, אז לא היה גם אחריי. עכשיו לגבי מירון, אני רוצה להגיד לך, המהנדס שאישר שם, הוא אישר את הטריבונות. אני מכיר אותו באופן אישי. למה? כי בזמנו, לפני כמה שנים, ביקשו שגם אני אסתכל על זה, ובטריבונות לא קרה כלום, להפך, הטריבונות החזיקו פי שתיים, פי שלוש ממה שקרה. במירון, מה שקרה זה שתוכנית הנגישות והבטיחות והפינוי של האנשים לא הייתה, מפני שמה שקרה זה שלקחו 100,000 איש ולא יצרו את המערך הבטיחות והפינוי של האתר בצורה, אתה לא יכול לקחת 1,000 איש
ולהכניס אותם
בתוך, ולהסרים אותם, זה כמו שתקרי עכשיו, היה שיטפון בנגב, מגיע מים מכל העולם ואשתו, ותרצי להכניס את זה דרך איזשהו חור קטן, כל הגשר שהיה שם ליד ניצנה קרס. למה? כי כל המים באו בבת אחד.
טוב, ישראל דוד, תודה רבה שבאת לאולפנינו.
תודה רבה, ישראל.
בבקשה, 100%, ביי.
טוב, גיא, אני חייבת להגיד לך שלמרות שלא הייתי בזירת האירוע בוורסאי, זה אסון שהולך איתי עד היום, בגלל ההיקף שלו, ומירון בוודאי ילך איתנו עוד הרבה שנים, וכולם מדברים על ועדת חקירה ממלכתית, ועל מה שצריך לעשות, ואם זה יתקן או לא יתקן את המצב, ואני חושבת שכדי לשנות פה, כדי למנוע את האסונות הבאים, נדרש הרבה יותר מוועדת חקירה ממלכתית. אני חושבת שנדרש שינוי עמוק ויסודי, בתרבות שלנו כישראלים, שמתחילה מלמעלה, ורואים את זה בטח היום, ומחלחלת למטה של תרבות הסמוך, של היה בסדר, של להגל פינות. בניגוד למה שישראל דוד אמר, אני חושבת שזה לא רק בקרב מקבלי החלטות, גם אנשי המקצוע היום מעגלים פינות הרבה פעמים, ולכן עד שלא נעשה שינוי ונבין שאי אפשר לחיות ככה, האסונות הבאים יקרו, ויש לי סיפור קטן לא קשור ועדיין קשור, לפני די הרבה שנים הייתי בקלאב מד בטורקיה, והיו שם ככה סירות קטמרנים שאפשר היה לקחת ולשוט ללב ים. וירדתי ואמרתי, הגעתי למדריך שם ושאלתי אותו מה צריך לעשות, ואם יש סכנות ואם יש אמצעי בטיחות שצריך לנהוג בהם. והוא הסתכל עליי המום ואמר לי, את ישראלית? אמרתי לו, כן. אז הוא אומר לי, זה ממש מוזר. את יודעת, כל התיירים שמגיעים לפה באמת שואלים על הסכנות ומה שצריך לעשות. אבל הישראלים שהגיעו אמרו, הסתכלו עליי כשניסיתי להגיד להם מה לעשות, ואמרו לי, give me the boat. אז אני חושבת שבמידה רבה יש משהו בנו, שגם מאפשר לנו להיות מאוד יצירתיים לפעמים, וככה לעשות, לצאת מחוץ לקופסה, אבל גם בתרבות של סמוך שחושבת שיהיה בסדר.
תראי ענת, שני דברים קצת מדכאים שמענו כאן היום. קודם כל, הסיפור של האסון במעגן, כבר ב-54, הוא בעצם סיפור קצת עצוב לראות שבעצם אי לקיחת האחריות התחילה כבר עם הקמתה של המדינה. עכשיו, הנושא שאלה ישראל דוד לסיום הוא גם מטריד, אבל כל כך מוכר לכולנו. כל ישראלי שרוצה לסגור מרפסת, שרוצה לבנות ממד, מכיר מיד את הבירוקרטיות המטורפות ואישורים, שאם אתה רוצה ללכת לפי הספר ולהיות אזרח שומר חוק, מדובר לפעמים בחודשים ושנים, ואז מגיע הרגע בו מישהו יסביר לך שאת צריכה לקחת איזה מאחר, איזה עורך דין או איזה סתם מישהו שמקורב לוועדה או לפקיד, כדי לגרום לזה לקרות. וכמו שאמר דוד, הכאוס הזה, הפוליטיקאים והפקידים מתפרנסים ממנו, בגלל שיש את תעשיית המחרים, שהיא תעשייה כספית גדולה. אז הישראלים שלא מחוברים לעמדות הכוח מוצאים את עצמם מול בירוקרטיה, ולעומת זאת השחקנים הגדולים והמקושרים, בשבילם בעצם הבירוקרטיה הזאת זה היתרון היחסי שלהם. ובשורה התחתונה, מה שבאמת אומרים לנו כאן זה שיש קשר בין האסונות האלה גם לבין השחיתות והנורמות בשלטון. ענת, הבטחנו בשבוע שעבר בפודקאסט שנעסוק השבוע בנושא אחר לחלוטין, בהיסטוריה של מדע טכנולוגיה וכלכלה, ואז קרה אסון במירון. אני מאוד מקווה שלא יהיה לנו עוד אסון כזה, חס וחלילה, בשבוע הקרוב, ובשבוע הבא באמת נממש את ההבטחה, ונחזור לנושאים קצת יותר משמחים. עד כאן המרקרים להשבוע. אם אהבתם את הפודקאסט, אל תשכחו להירשם בחנויות הפודקאסטים של אפל, ספוטיפיי וגוגל. תודה רבה לדן ברומר ולאמיר פקטור. תודה לך, ענת.
תודה, גיא.
ולהתראות.